אתם מאזינים
גשם לא מפסיק לרדת. הכל רטוב והכל חם. הכל בוער והכל קפוא.
25 שנים עברו מאז אסון המסוקים, האסון הקשה ביותר שידע צה"ל מעודו. 73 חיילים נהרגו ברגע אחד בשמי גבול לבנון, בדרך להגנה על יישובי הצפון.
אני באותו לילה ארור אספתי עשרות חברים שלי.
לכבוד יום הזיכרון, אנחנו חוזרים אל הטראומה הלאומית והאישית, שמסרבת להרפות גם שנים אחרי, וקשרה לנצח בין גנרלים, חיילים ומשפחות שקולות.
את האבל אני כבר אמרתי אותו. מה שמגיע אחרי האבל, זה יותר גרוע מכל דבר אחר. זה הגגויים.
אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת על הלילה שנפלו השמיים.
אני אחרי הצהריים בפיקוד, ולקראת לפנות ערב החלטתי לבקר משפחה שכולה, ויצאתי מהפיקוד בדרך אל המשפחה בירושלים, ודי סמוך, אני כבר לא זוכר בדיוק באיזה אזור, הרגשתי לא נוח עם הטיסה המתוכננת של שני מסוקים למוצב בופור ולמוצב דלעת.
אמירם לוין, אלוף פיקוד צפון באותם ימים, היה למות קרבות. כבר 3 שנים שהיה ממובילי המלחמה הקשה נגד חיזבאללה בתוך רצועת הביטחון בלבנון. ובאותו ערב חורפי של 4 בפברואר 1997, הוא הרגיש שמשהו רע הולך לקרות. לכן הרים טלפון לקצין האגם שלו בפיקוד.
ואמרתי לו שאני רוצה שיבטל את הטיסות. הוא שאל קצת למה ואיך. אמרתי לו, תחושה, אינטואיציה שלי, לא רוצה את הטיסות היום. והוא אמר לי, אלוף, הם ימריאו כבר. וככה זה התחיל.
דובר צהל מתיר לפרסום כי לפני שעה קלה, שני מסוקי אסעור של חיל האוויר שהיו במהלך פעילות מבצעית, התרסקו באזור שאר ישוב וקיבוץ דפנה שבאצבע הגליל. האזור כולו נסגר לתנועת כלי רכב.
ב-1985, 3 שנים לאחר פרוץ מבצע שלום הגליל, נסוג צהל מרוב שטח לבנון שנכבש במלחמה ונערך בדרום המדינה בשורה של מוצבים שכונו רצועת הביטחון. מאז סוף שנות ה-80 הלך והתעצם העימות בין צהל לארגון חיזבאללה באזור הזה. כשבאמצע שנות ה-90 המתיחות הגיעה לסיעה בהתקלויות רבות ובמערבים שהציב חיזבאללה לשערות הכוחות שעשו דרכם למוצבים.
ואז חיל אוויר בא ביוזמה ברוכה ואמר, אתם חיילי החיר והשריון והתותחנים נכנסים ויוצאים למוצבים לתוך אזור הביטחון ונפגעים מירי נונטט וממערבים וממיתנים, ואנחנו מציעים לסייע לכם ולהכניס בחסות החושך של הלילה, להכניס ולהוציא חיילים מהמוצבים במסוקים. אני חשבתי בהתחלה שהיא לא נכונה, אחר כך השארתי אותה, וביצענו בהצלחה פעם או פעמיים, ואז בפעם הנוספת קרתה התאונה לחיל אוויר כשהתנגשו שני המסוקים.
קצת לפני השעה 7 בערב המריאו משדה התעופה במחניים שני מסוקים עמוסים בציוד, תחמושת ו-73 לוחמים לעבר המוצבים. הטיסה המקורית הייתה צריכה להתבצע יממה לפני כן, אך נדחתה בעקבות תנאי מזג האוויר. מעט לפני שחצו את הגבול, נשמע פיצוץ עז. במקביל התקשר קצין האגם לאלוף הפיקוד, ומסר לו שעבד הקשר עם המסוקים.
ומיד אחרי זה מדווחים מאזרחים, ממשגב עם ומאזור דפנה, שראו פיצוצים באוויר. התקשרתי לרמטכ"ל, אמנון ליפקין שחק, זיכרונו לברכה, ובמקרה הוא ישב עם מפקד חיל אוויר, איתן בן אליהו, ואמרתי להם שאין קשר עם המסוקים, יש איזה פיצוצים, זה מריח לי רע מאוד מאסון. לא ידעתי עוד שום דבר מה מדובר, התגובה שלהם הייתה שאני אבדוק את עצמי, זה לא ייתכן. הערכה שלי מיד שזה תאונה, לא ידעתי להגיד אם זה התנגשות או כניסה בהר או משהו כזה, ואז התחלנו להפעיל את הפיקוד מיד.
זו הייתה הפעם הראשונה שירד עליי שלג בלייב, ever, יום יפה יפה. קר נורא, אבל יפה ומרשים.
אדם יוספי היה בן 21, לוחם בגדוד 931 של הנחל, סופר את החודשים לפני השחרור.
אז שלום, אני אדם וככה גם קוראים לי, אדם רק טוב יוספי. ישבתי באותה תקופה, הייתי מצוות לבסיס אביבים, והיינו סוג של כיתת כוננות כזאת, שנכנס הממפי באמצע הופעה של ליאור נרקיס בחדר האוכל של החיילים. אמר, תקשיבו, היה תאונה, צריך ללכת רגע לחלץ. אז הרמתי יד, התנדבתי, ונסענו 5 אנשים לחלץ. יוצאים מהאוטו וקר. יש גשם מהשמיים. יש אש ענקית, אבל ענקית ערמה של 10 מטר על 10 מטר שבוערת. כשאני הגעתי לשם, עוד לא היו כוחות הצלה, עוד לא היו כוחות חילוץ, עוד לא היה מחבא אש, הכל בער, הכל התפוצץ. והריח נוראי. אני אצטט פה מישהו אחר, חבר שלי שהיה שם. הוא אמר שכשהוא הגיע, הוא יצא החוצה והוא שאף. והוא אמר משפט קשוח מאוד, מה שאנחנו שואפים פה בעצם זה החברים שלנו.
והיה מסוק אחד היה בתוך הנחל ליד שער יישוב, ואנשים עבדו בתוך המים ובקור.
אני הייתי בעיקר הזמן שלי, שם היה בנחל. קור אימים, גשם לא מפסיק לרדת. הכל רטוב והכל חם. הכל בוער והכל קפוא. הגוף עובד באוטומט, זאת אומרת, זה אחד מהמנגנוני הגנה של הנפש על עצמנו, זה היכולת לבצע דברים, כאילו לקחת את זה לתוך שלום, אני חייל, אני מבצע פקודות. אם הייתי חושב על מה אני עושה עכשיו, הייתי משתגע אז באותו הרגע.
הנושא המרכזי היה עכשיו איך מוצאים את כולם, לא משאירים אף אחד בשטח, איך מזהים את כולם ו... מדווחים למשפחות. נתתי הוראה שיש לעשות את הכל, לזהות את הגופות בדיוק, לא לטעות, כדי שלא יהיו כאבים נוספים ומיותרים למשפחות שממילא הולכות לקבל את בשורת איוב. ויחד עם זאת, שעד 8 בבוקר יספיקו להודיע לכולם.
פתחתי את הדלת משהו כמו 20 סנטים, אמרתי, מלאכי המוות לא נכנסים לבית שלי, בצעקה שעד היום הזה אני שומע אותה. שמי רוברטו הופמן, באסון המסוקים הייתי גר בקיבוץ משגבם, הבן שלי קבור שם, והוא נפל פה.
רוברטו היה אז בן 43. בתחילת השבוע אמא שלו הגיעה לביקור מארגנטינה, הבן שלו אלחנדרו, שכולם קראו לו אלה, היה מגיסט בעורב נחל וידע שהוא צריך לעלות ללבנון לתעסוקה מבצעית. לכן ביקש מסבתא להקדים את הביקור במספר ימים, וסידר שיצא לכמה שעות לאפטר קצר, שכלל ארוחת בוקר בבית המשפחה במשגב עם.
אחרי מזה הוא קם מארוחת בוקר, ולקח את כל הדברים שלו, ומכיוון שחיינו במשגב עם, שזה מקום מדורג, בגלל זה צער, אז אני ראיתי אותו, ואני עכשיו מדבר איתך, ואני רואה אותו בחזרה, עולה דרך המדרגות, רואה אותו בחלון הקטן של ה... של הבית שלנו מהצד, וזהו, נעלם לי. וככה נעלם לי באמת. אז הרגשתי שמשהו יקרה.
בערב של האסון, רוברטו ישב בסלון ביתו עם אמא שלו, שלא כל כך הבינה מה היא רואה מחוץ לחלון.
אמא שלי אומרת לי, מה זה כל התאורות בחוץ? כי היה נראה אור יום. אני מסתכל לחוץ, רואה פצצות תאורה בכל מקום. ואז בזמנו, היו בסוריה 30,000 חיילים ממתינים למלחמה נגדנו. זה אנחנו ידענו. דבר ראשון חשבתי, אנחנו התחלנו במלחמה, מה לעשות? לא שמעתי בומים, לא כלום, אבל תשמע, לא רגיל. ישראלי טוב מה הוא עושה? טלוויזיה, בוא נראה מה קרה.
הדיווחים בתחילה לא היו מאומתים. בדובר צהל מדווחים שמסוק שחזר מלבנון התרסק סמוך לגבול, לא ברור האם מדובר בתקיפה של חיזבאללה או בתאונה. לאט לאט התמונה מתחילה להתבהר. אמירם לוין הבין ברגע האמת שצריך לקחת יוזמה ולדווח לאומה מה קורה באצבע הגליל.
אני קיבלתי הוראה מהרמטכ"ל שאמר שבהוראה של שר הביטחון לא לתת לתקשורת להתקרב, לא להתראיין, לא לתת לאף אחד לדבר איתם. וכמובן, באירוע כזה, סביב דפנה, סביב שער יישוב, השמועות רצות מיד, והכל התמלא בתקשורת, בצלמי טלוויזיה. החלטתי שאני לא ממלא את הפקודה הזאת, בהחלטה אינטואיטיבית. אמרתי, אי אפשר לעצור את זה, ואספתי את כל החבורת עיתונאים וצלמי טלוויזיה. בשידור ישיר, חד, ואמרתי שקרה אסון, התנקשו שני מסוקים.
אנחנו אחרי אסון מחריד של התרסקות של שני מסוקים גדולים שהיו בדרכם להובלת לוחמים ומפקדים לתוך לבנון.
אמרתי שכנראה אין ניצולים, אבל כמובן אנחנו עוד מחפשים ומקווים, וביקשתי בקשה אחת.
פינינו את כל קווי הטלפון כשהחיילים והמפקדים התקשרו הביתה כדי להרגיע את ההורים, מבקשים בכל לשון של הבקשה לנהוג באיפוק, להשאיר את הקווים הפנויים על מנת שהחיילים והמפקדים יוכלו להתקשר הביתה ולפעול רק לפי הוראות של אכ"א.
והפרת הפקודה הזאת, אני רואה שאתה הכי שלם איתה בעולם.
בוודאי, בוודאי. אי אפשר היה לעצור את זה. להפך, כשאתה משתף פעולה, אתה יכול אולי קצת לשלוט בזה. למשל, היו תמונות שיצאו לטלוויזיה עם ציוד, צ'ומידנים, תרמילים שראו עליהם שמות. אי אפשר היה לעצור את זה, ולכן הדרך הנכונה היא להישיר מבט לציבור, וגם במצבים קשים להתייצב מול ולדווח.
עלה היה בן אדם מסודר מדי, שהיה איזשהו תקרית פה, ושאני לא משנה אם הוא היה בצהלים, באיזה קרה פה, זה לא משנה, הוא היה מרים טלפון, קרה ככה וככה וככה, אל תתקשרו, אני בסדר, בואי טרח, טרק את הטלפון. הפעם לא רק לא היה טלפון, ברגע שמתחילים לדעת את ה... אסון בכל הדברים, מתחיל להיות במרכז של הטלוויזיה, מספרי טלפון. הרמתי טלפון למוקד, מי שענה, בוא נגיד שבין הדברים שהוא אמר, אני כבר הבנתי מה אומרים לי. תשמע, נתתי לך את השם שלי גם, את השם שלו, תגיד לי אם הוא מופיע או לא מופיע, אני לא יכול להגיד לך את זה. תודה רבה על כל הדברים שלא אמרת, שכן אמרת, סגרתי את הטלפון, אמרתי, אנחנו בתוך הברדק הזה. בלילה הזאת, אליסה הלכה למיטה, אשתי, אני נשארתי בסלון, מול הטלוויזיה.
ידעת שאתה יושב ומחכה.
אני בטוח. אני לא רק את זה, לקחתי סמיכה אליי, ננמתי כזה, ואמרתי לעצמי, אתה חייב לנוח, וחייב לנסות לישון, כי מחר יש לך יום קשה. ובחמש בבוקר הגיעה את הדפיקה בדלת.
אחרי שהגעתי לשם, התחלנו לעבוד בעצם, לסדר, להביא, להפריד, לאסוף. תחושת הניתוק האוטומטית בעצם, שהנפש מערפלת אותך בתוכה, גרמה לי לנתק בעצם את האנושיות של הדברים. זאת אומרת, הייתי מרים משהו ולא חושב על מה זה. אני באותו לילה ארור אספתי עשרות חברים שלי. ובאמצע שלו גם התחלתי לבדוק דיסקיות והבנתי שהם חברים שלי. אנשים שגדלו איתי בבית ספר ובצבא ו...
אדם שגדל בקיבוץ בדרום הארץ ידע שרבים מחבריו לספסל הלימודים התגייסו לנחל, וסביר שאחד מהם היה על הטיסה. הוא ידע שאסף סיבוני, חברו הקרוב, משרת בפלחן נחל וחזר בתחילת השבוע מחופשה בבית.
ואז, כעבור איזה שעתיים, הגיע חבר אחר מהבית ספר, חבר ממש טוב של אסף. הוא שירת בבסיס שבימנו הם ראו המסוקים. אז הוא בא, אומר לי, אדמסקי, אסף פה, צריך למצוא אותו. ופתאום יש שני דברים, האחד בכלל, שזה אנשים, והדבר השני זה שכאילו אני מכיר אותם. הדיסקית הזאת, רגע, וואלה, בונה, זה שרבי. והדיסקית הזאת זה אלה. והדיסקית הזאת, וואי. לשים שמות במקום פנים. אז אספתי גם את אסף.
תהליך של הורי שכול הוא באמת אבל של כל אחד, לא משנה. אבל עליו היה לי גם, ועל בן גם. אבל העובדה והכל זה לא כל כך פשוט. בהתחלת התחלה זה טוב או רוב. אני לא יודע איפה אני בכלל. אין לי מושג. גם לא שואל. לא קולט. וגם לא רוצה לקלוט. אני סוחר פלאשי. סוחר את עצמי שמסתכל החוצה, רואה את החרמון כולו מואר, חוזר הביתה. אנחנו מדברים בלי דיבורים, מסתכלים אחד על השני, משהו כ... ויש מישהו בבית, זאת סבתא, שהיא לא יודעת בכלל מה זה מלחמות ומה דברים, ומה אני אספר לה, זאת אמא שלי. זהו, אחרי הסיווי והכל, אז הגיע סוף סוף, אלה חזר הביתה, ככה קלו לו אלה, ותמיד הוא אמר כל הזמן, אני לא אלכנדרו, אני אלה. אפילו בצבא אמר את זה. כל כך חשוב לו השם שלו. ואז חזר בקומנקר. את דגל ישראל, אני מכיר אותה בכמה מקומות, גם עליו.
היו רגעים מאוד קשים, מבחינתי גם. היה רגע שהתברר לי שמשה מועלם, מפקד הבופור, נהרג. משה מועלם כבר היה נשוי עם שתי בנות קטנות. חודשים לפני זה, אני זה שישבתי מולו ושכנעתי אותו לקבל על עצמו את תפקיד מפקד הבופור, והנה, בעצם שלחתי אותו אל מותו.
אין לי הרבה זיכרונות, לא מהערב של האסון, אותו אני בכלל לא זוכרת. יש לי קצת כזה פלשבקים מהימים שאחרי, מהשיבה, מהלוויה, אבל לא משהו רציף כל כך, זה יותר כמו תמונות כזה שמלוות.
הוא היה בן 32 כשפיקד על הטיסה למוצבים. באופן מצמרר לאחר מותו נמצאה בכיס המכנס שלו רשימת נושאי שני המסוקים שהכין כמה דקות לפני התאונה הקטלנית. באופן די טבעי, דמותו האירואית מלווה את ניצן ביתו הקטנה לאורך כל ימי חייה.
קוראים לי ניצן. אני בת 28, אני נשואה, גרה בכפר אדומים, והייתי בת 2 ו-10 חודשים כשאבא שלי נהרג באסון המסוקים. כאילו לאורך הילדות שמעתי על אבא שלי הרבה סיפורים, אבל יש סיפורים שהתקבעו כאילו בזיכרון שלו, שהם הסיפורים המשמעותיים, ואני אגיד שככל שאני גדלה, אני שמעתי את הסיפורים האלה, אני מאמינה בהם, אני רואה אותם, אבל הם כאילו לא נוגעים בי, הם כאילו על מועלם הדמות, ולא מועלם אבא שלי. בשנים האחרונות, כשנפתחה הקבוצה הלבנון, מה שקורה במוצבים, שם גיליתי כל מיני דברים שפתאום הסבירו לי כמה אני לא יודעת על אבא שלי. מישהו כתב שזה חייל שהיה במוצבים ואיבד המון 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 אנשים בערב הזה, המון חברים והמון אנשים קרובים אליו, והוא סיפר על רגע עם אבא שלי שהוא היה מפקד מגד הבופור חדש, הוא היה שם איזה יומיים, ואז הוא שאל אותו בשיח חוצפה, אבל אתה יודעת, הוא היה בלבנון כבר הרבה לפניו, אם הוא מפחד, ואבא שלי ענה לו שכן, כאילו זה הופך את אבא שלי מאיזה דמות כזאת של מפקד נערץ לאדם.
ואת מאמינה שעברו 25 שנה? אני מניחה שאת כזה מסתכלת לאחור, שזה מעין נקודת זמן כזאת, שאת אומרת, מה עברנו, מה אני עברתי, מה עברה המשפחה מאז.
כאילו, אני מרגישה שתמיד, כל 5 שנים יש כזה מין התעוררות, כי זה מספרים עגולים, ועכשיו זה חצי יובל. כאילו, הערב של האסון, או השבוע אחר כך, זה היו הרגעים הראשונים. אבל אחר כך היו הרבה רגעים שאני כן זוכרת שהם היו לא פחות משמעותיים, או תוצר של אותו הערב. כאילו, יש נטייה לחשוב שהערב של האסון, או האסון עצמו, הוא כאילו, הוא הרגע היחיד. עכשיו, הוא הרגע המשנה. זה נכון, הוא שינה את כל התמונה, הוא שינה את כל החיים, אבל אחריו הגיעו עוד הרבה 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 רגעים טובים, פחות טובים, טראומטיים, מרגשים, כאילו, שהם רצף, זה כאילו היה רגע אחד, אבל הוא התחיל רצף מסוים.
אבל אולי אפילו יותר מהלילה הנורא הזה, אחריו ביומיים הייתי ב-12-13 הלוויות. בהלוויה האחרונה, כבר אשכרה לא היה לי כוח. כבר ישבתי בחוץ, לא יכולתי יותר עם הפה הבכי וה... באיזשהו מקום, כן, למרות כל ההדחקה, יש תמיד את השאלה של כאילו, בטח שעוד אז, כאילו, האם כל זה היה יכול להימנע? האם התאונה הזאת הייתה הכרחית? כשאתה עובר בין הלוויה להלוויה, פאקינג ישן בטיולית בין לבין, רואה הורים שאתה מכיר, נעצר בתוך קיבוצים שאנחנו, אתה יודע, היו יכולים להיות שלנו. ואתה אומר, צריך כמה, כאילו, מה, למה? אני מסתכל עליהם היום, ואני מבין שכאילו, הם לא ימשיכו. זאת אומרת, אסף לא התחתן. לא אלו ילדים. תום כיתאין. האנשים האלה בעצם נשארו באיזשהו מקום שכולנו כל כך התפתחנו ממנו. אתה יודע, אני זוכר את אסף, אני זוכר את תום, אני זוכר את מיקי, אני זוכר את תומר, אני זוכר... אבל מי שאני זוכר מהם כבר לא נמצא פה כמו שמי שאני הייתי לפני הלילה, זה כבר לא נמצא כאן.
זאת הייתה תאונה אווירית. בסופו של דבר, זאת הייתה תאונה אווירית קשה. תאונות קורות. והנקודה, מבחינתי, היו שתי משימות. אחד, כמובן, לחזור מיד לפעילות ולא לתת לחיזבאללה עוד הישגים. ודבר שני, לטפל במשפחות, להגיע אליהם. אני הגעתי לכל המשפחות. תכננו לקראת ה-30 כנס עם כל המשפחות, עם מסוקים שיראו, יכירו את הכלי הזה ויראו מה קרה. ואני חושב שאתה עושה את שני הדברים האלה, אז אתה עושה את שלך.
עלינו על האוטו שאיתו הגענו לאסון. היה כבר אור יום מאוד מאוחר.
כן, חווה אלברשטיין, החיטה צומחת שוב. הבוקר הזה הוא בוקר קשה, בוקר קשה לכל עם ישראל. 73 חיילי צהל נהרגו אמש בתאונה האווירית הקשה באצבע הגליל.
והמפקד של האוטו שלנו, בעצם המפקד מפקדה, הוא היה כמו הקודקוד שהוא, הלך לשבת עם החבר'ה של הקודקודים ולכתוב מכתבים או לכתוב דברים בדף. והוא לא נכנס לתוך הערימות. וכשחזרנו, הוא היה נורא רעב, הוא עצר לאכול שווארמה. אז מתוך האוטו הזה, בעודי ספוג בחברים, יצאנו, הסתכלתי על השווארמה, הקיתי, ונהייתי צמחוני. ואז חזרנו לבסיס. בתור לוחם, כשהייתי יוצא למבצע, הייתי מכין את האפוד שלי. ממלא את המחסניות, ממלא מים, לוקח את הדברים שאני צריך למטרת המבצע הספציפי הזה. כשהייתי חוזר, אם הייתי יורה, אז הייתי משלים את התחמושת, הייתי משלים את המים ששתיתי, והיה תחקיר. מי ירה, לאיזה כיוון, מה קרה, מה עשיתם? אם עושים כזה טיפול, לאפוד, ולרכב, ולנשק, מה עם החייל? מה עם החייל?
אדם יוספי היה אז בן 21, לוחם בגדוד 931 של הנחל, סופר את החודשים לפני השחרור. ב-4 בפברואר 1997, הוא היה סמל תורן בבסיס אביבים בצפון, והיה חבר בצוות הראשון שהגיע למקום האסון.
אז שלום, אני אדם וככה גם קוראים לי, אדם רק טוב יוספי. אני פוסט-טראומטי כבר 25 שנה, וכששואלים אותי על הדבר הזה, אז אני אומר, אתה יודע, אנשים שהיו שמה, ומצליחים לשאת את זה בלי להתפרק, להם אני דואג באמת. נפש האדם לא אמורה לראות עשרות אנשים מתים בערימה, בוערים, ולחיות בסבבה עם זה. היום אני מבין שמה שראינו שם הוא תופת. אף אחד לא אמור לחיות בשלום עם זה. היה שם הרגע של להפריד בין חברים, מתכת, כאב, מים ובוץ. איך אתה עושה כזה דבר? זאת אומרת, חייל בן 20, בן אדם. פשוט בן אדם, עזוב רגע חייל.
זה האסון הלאומי הכבד ביותר שקרה לצהל מעודו. ואיבדנו בו את מיטב האנשים שמגינים בגופם על ביטחון הצפון והיו בדרכם לבצע את המשימה הזאת. אני ברגע זה לא אכנס לפרטים, אנחנו לא יודעים את פרטי המקרה.
אמנון ליפקין שחק, זיכרונו לברכה, היה הרמטכ"ל באותם ימים. ובכלל, כהונתו הייתה עמוסה בטרגדיות גם ברצועת הביטחון בלבנון וגם בפיגועי התופת ברחבי ישראל באמצע שנות ה-90. האסון תפס את שחק במקרה בזמן פגישה שגרתית עם מפקד חיל האוויר איתן בן אליהו. אשתו טלי, עיתונאית גלי צה"ל, זוכרת היטב את הרגע שבו התקשר לבשר שהערב לא הגיע הביתה.
אין משהו שאני לא זוכרת. גם משום שזה היה היום הראשון אחרי שבעה על מות אבא שלי, שקמנו ממנה. חזרתי הביתה לרעות, וזה היום ראשון לשגרה עם הילדים. ואמנון גם אמר שהוא ינסה לחזור מוקדם הביתה. ובעיקר אני זוכרת את 7:20 לדעתי בערך בערב, כשהטלפון, טלפון קווי כזה מפעם במטבח מצלצל, ואמנון אומר לי שהוא לא יבוא מוקדם הביתה. ובעצם במילים קצרות ספורות, אבל מאוד ברורות, מספר לי שקרה אסון, ושכל מי שהיה על שני המסוקים נהרג. ב-7:20 בערב, אף אחד עוד לא יודע, כמעט אף אחד לא יודע, איזה אסון נפל עליו. זה נכון כשמודיעים על הרוג אחד, וזה נכון פי 73 כשזה 73 משפחות שעוד לא יודעות איך חרב עליהן עולמן. אז מהמקום הזה, זה לא עוזב לרגע, ממש לא לרגע.
צהל תחת ליפקין שחק לא התנער מאשמה, להפך. הוא היה אנושי מכולם. אני זוכרת את הפנים של אמנון מודיע על ההתרסקות בכל חנוק ועם דמעות בעיניים. בשבילי זה היה מישהו שחיבק אותי דרך המסך. ככה סיפרה ראיה אפנר, אמו של סמר אברהם אפנר, זיכרונו לברכה, שנהרג באסון, בהריון לוויינט לפני כ9 שנים לאחר מותו של ליפקין שחק ממחלה קשה.
תראי, אני מדברת איתך רק משום שהוא איננו כדי לדבר. ואני ממעטת, אני נמנעת מלדבר בשמו. אבל מפני שהוא לא פה לדבר, אני חורגת ממנהגי. כי זה באמת אסון גדול כזה שאנחנו הפכנו ממש לחלק ממנו. המשפחות ואנחנו היינו לאחד. ואני ממשיכה ומלווה אותן מתוך עצמי ומתוך האמנון שבי עד עכשיו.
איך את באמת מסבירה את זה שאת לא בעצמך מתוך משפחה שכולה, אבל את כן מלווה אותם? זה משהו שהוא כבר הפך להיות חלק ממך?
לגמרי, אנחנו גם חברות, כמה מהאימהות בוועדת ההיגוי של יום העיון שאנחנו מרימות כל שנה. הן מרימות ואני עוזרת להן. האסון הזה שמלווה אותנו, ואני מדברת בלשון רבים גם משום שאני, מבחינתי, אמנון ואני זה אנחנו עד עולם, האסון הזה הוא לא שלנו, הוא קודם כל של המשפחות. והרי בסוף כל משפחה שמאבדת מישהו בגלל משהו, כל אובדן כואב באותה מידה. נכון שהדרמה הזאת מועצמת בפי 73. וזה אסון גדול למפקדים, זה אסון ענק לרמטכ"ל שמאבד 73 לוחמים, ואני שם בקצה. אבל כמובן שאני מאותו רגע נשאבת אל זה, מתוך המעורבות האנושית.
כשממדי האסון מתבררים, המדינה בהלם. אפשר לומר שכמעט כל בית בישראל מכיר לפחות את אחד החללים או את קרוביהם. ממשלת ישראל מכריזה על יום אבל לאומי, ובמשך 3 ימים מתקיימות 73 הלוויות בכל הארץ, ממשגב עם ועד בר שבע. אמירם לוין, שהיה אלוף פיקוד צפון בזמן האסון, מסביר מה היה מיוחד באותו יום אבל.
בוא נתחיל מזה שבאמת זה לא סתם היה אבל לאומי, זה לא רק המספר 73, זה 73 לוחמים, אנשים שבעצם מראש, בעצם התפקידים שלהם, וזה לא משנה אם זה לוחם בשריון או בגולני או טייס, אנשים שבעצם הגיוס שלהם והשירות שלהם היו מוכנים למות. והנה זה קרה, לא בקרב, בתאונה. ולכן האבל הזה היה נוראי פתאום, כשכל כך הרבה אנשים נהרגים בבת אחת, פתאום עם ישראל רואה את ישראל היפה. מתה, אבל את ישראל היפה, את הדתיים והחילוניים, את בני הכפר, את בני העיר, את בני המעמד הסוציו-אקונומי הגבוה והסוציו-אקונומי הנמוך, כולם ביחד במשימה אחת בתוך לבנון, להגן על יישובי הצפון.
אז איך חוזרים לשגרה אחרי אסון כזה?
לא רק שעושים את זה, אלא שזאת הדרך היחידה להוציא את האנשים משוק, מהלם, ואפילו למנוע פוסט-טראומות, מהר ככל האפשר לחזור למציאות. קודם כל זה טוב לחיילים ולאנשים שלנו. והדבר השני, אין לנו הנחות מהחיזבאללה. זה שקרה לנו אסון לא עוצר את החיזבאללה מלנסות לפגוע בחיילי צהל, מלנסות לחדור ליישובי הגליל, ולכן יש לנו משימה. למפקדים יותר קל, כי יש להם את האחריות, והאחריות משיחה את דעתם מכל רעשי הרקע. לחיילים יותר קשה, אבל בשביל זה יש מפקדים, שיהיו איתם.
למזלי, אחד הקצינים בתוך היחידה, קראו לו רובן סטרול, והוא בן אדם, פשוט בן אדם. הוא לקח אותנו, העמיד אותנו מול חבית, ושרפנו את כל מה שלבשנו. היום אני יודע להודות על הטקס הזה כמעט בתור טהרה. כי שרפתי את המדים שלי שהיו ספוגים בחברים, ושרפנו הכל. טראומה בוערת עדיין. אני כבר מאוד מנוסה בלדבר על זה ולהיכנס ולצאת מהאש. אבל יש אנשים שחיים בתוך האש הזו. והם עוד לא יודעים איך לצאת ממנה. פוסט-טראומטים. בואו נהפוך את זה רגע לפשט. בסדר? יש אנשים בתוך הפוסט-טראומה שלא מצליחים לחיות. הם שוכבים בבית ולא מצליחים להתגבר על הדברים שעברו עליהם. המון, המון מהחברים שלי פשוט לא מצליחים להסתדר בעולם בקטע לוגיסטי. צועקים עליהם בעבודה, דברים שקורים, אתה יודע, כאילו אתה עובד בתור, לא משנה, מלצר, ברמן או whatever, כאילו מישהי בא במצב רוח לא טוב וזה, או לחילופין הטבח היום עצבני או whatever, זה דבר שיכול פשוט לשרוף את הבן אדם והולך.
אמירם, מה למדת מהאסון הזה?
מה שלמדתי זה אחד שכל משפחה מאבדת בעין את האבל שלה בדרך אחרת. שהאלף בית של ההורים, שזה להגן על הילד שלהם, לא יתגשם. ואחר כך הם מתייסרים, אולי אם היינו שולחים אותו ליחידה אחרת, אולי אם באותו יום היינו אומרים לו משהו, כל אחד עם שלו. אבל בסופו של דבר אנחנו ההורים, שלחנו את הבן ליחידה והוא לא חזר. זה רגש נוראי מעבר לגעגוע ולעצב. והתפקיד שלנו הוא לראות האם אנחנו יכולים להוריד גרם מהמסע הזה ולהעביר אותו אלינו. ולקחת אחריות, לא לטייח, לספר להם בעיניים את מה שהם רוצים לדעת, ומה שהם רוצים לדעת, לא מה שאנחנו רוצים שהם ידעו.
אבל הוא נתן פעירות במשך 10 שנים יותר. אבל חוברים, יש עדיין טעינים מפה כל מקום. דרך אגב טעימים מאוד. היה עונה.
את רוברטו הופמן, אבא של אלה זיכרונו לברכה, פגשנו באנדרטה המרשימה שהוקמה לזכר החללים במקום התאונה בשער יישוב. רוברטו גר כבר 36 שנים בגליל העליון, 25 מהן ליד המקום שבו נהרג בנו.
כל פינה פה באנדרטה יש לו את הדבר משלו במיוחד. אנחנו בין 73 אבנים.
ומה אם אנחנו רואים את השמות?
השמות פה, השמות זה השמות של כל אחד. כולם מתחת למים, כי המים זה אנחנו, את, אני, כולנו, כל אחד שבא לפה.
האנדרטה נחנכה בשנת 2008 והוצבה בצורת מסוק. במרכזה בריכת מים עגולה שבתוכה שמות הנופלים. מהבריכה יוצאים שבילים כשבינם מוצבים 73 אבני גיר בגובה אדם. האדמה שעלה יושבת האנדרטה נתרמה על ידי קיבוץ דפנה ומשפחת כהן, שבחצר ביתה מתרסק אחד המסוקים. מחצית מסכום הקמת האנדרטה נתרם על ידי האוליגרח לשעבר, ארקדי גיידמק.
2000 ומשהו איש מגיעים כל שבוע פה, סופי שבוע בכלל, ואם זה קיץ, זה שיירה. ואני אגיד לך משהו, שלא המון הורים שכולים, ובכלל מצהל, יגידו לך. את האבל, גם עוברים. את האבל, אני כבר אמרתי אותו. מה שמגיע אחרי האבל, זה יותר גרוע מכל דבר אחר. זה הגגועים. וזמן נושאת שלו, שמעת את המשפט הזה, נכון? אוקיי, בעניינים האלה, הוא עושה לרע, לא לטוב. כי הגגועים גודלים בגודלים, אין סוף.
זה לא נהיה קל יותר.
לא, זה לא עניין של להיות קל או לא קל. זה נהיה אחר. אני חייתי איתו, או הוא חי איתי, 19 שנים. כמעט 20. הגענו ל-20 שנה לעשות המסוקים, קלתי לחיות יותר בלי, מה שאם, היה סיכרונות מהסיכרונות שלי, בלי עלה. אין איזון שם. מתחיל להיות אפילו מפחיד. ואף על פי זה, אני בן אדם חיובי.
אז איך באמת מצליחים לקום מאובדן
כזה? אני לא... אוקיי. בוא נגיד ככה. עם המוות של אבא שלי ושל אמא שלי שנפטרה דווקא מקורונה, כשהיה אחרי גיל 93, אני מתמודד על הכיפק. עם המוות שלה לי, זה בלתי אפשרי להתמודד. אני חי עם זה. זה לא טוב אבל. יש ימים יותר טובים, ימים פחות טובים. יחסית, היום, אם אני מסתכל על עצמי מול מראה, לא רע. לא רע בכלל. כי אני חי, אני נושם, ואני עם עצמי, ויש חברים, ואני הולך ליהנות בדיוק כמוך. לא בגלל שאני עושה את זה במקומו. לא בגלל שאני, בגלל שהוא מת, אני חייב לחיות יותר. לא, יש את החיים משלי. אני לא שופט את אף אחד. כל אחד לוקח את זה שהוא יכול. תשמע, אין ספר לזה.
רוברטו יצא בשנים האחרונות בשלוש שפות ובפני למעלה מ-30,000 איש על ההתמודדות שלו עם השכול.
ההרצאות שאני מעביר קולים לה מהמוות לחיים, וזה אומר אפשר אחרת. אני מתחיל ככה. בוא נגיד ככה, הכי פשוט. אל תסתכלו עליי כבן אדם מסכן, כהגדרה של בן אדם מסכן, שמישהו שחושב על עצמו שהוא מסכן, ואני לא. אני איבדתי את הבן, לא את החיים שלי. תהליך שלי של, הייתי בן אדם מאוד חזק, תמיד הייתי חזק. בוא נעביר את זה כמו שצריך, אני חזק בדיוק כמוכן, אותו דבר. ההבדל בינינו, שאני הייתי צריך להפעיל עוד חוסק, כי הבן שלי נפל. ואם לא היה קורה את זה, אני לא הייתי צריך להפעיל את החלק של החוסק שכל בן אדם יש.
לפני כמה שנים פנו אליו ממשרד הביטחון בבקשה ללוות הורים שכולים. לתת קצת מהרוח החיובית שיש לו בלב. רוברטו הסכים ללא היסוס.
ללוות הורים שכולים זה קודם כל לתת להם, אני כהורה שכול יכול להגיד לכם את זה. אתם באים לתת תנחומים למישהו, אל תדברו איתו. תנו לו חיבוק. תנו לו לדבר. הוא צריך לדבר. הוא לא מבין. הוא אפילו לא רוצה את השאלות. הוא רוצה לדבר. הורי שכול חדש, בוא נגיד, תמיד שואל, תגיד לי, שיבור בעוד שנה, שנתיים, אנחנו מתחילים לחיות יותר טוב, מה קורה פה? אני תמיד אמרתי את האמת, אמרתי לו, חבר'ה, לא יהיה כך, זה בדיוק הפוך. אתה תדע מתישהו, אני יכול לתת לך כמה טיפים.
איזה טיפ אתה נותן להורי שכול? הטיפ הכי גדול.
תזרום, תזרום עם זה, תזכור אותו לתמיד. תנסה לא לקחת לעצמך שאתה אשם מזה. אז בהתחלה, להגיד לך שאני לא לקחתי השם, בטח שלקחתי השם. גם אני לקחתי אותו לארץ. יעני, בוא נגיד, לא באופן טבעי נולדנו פה. אז את ההרגשה של השם, יש לך אותו. ואתה חייב להוציא את זה ממך, כי אני לא הרגתי אותו. ההפך, אני באתי לפה כדי לתת לו עתיד טוב יותר. אבל יש שנייה כדי להגיע לעולם הזה, ויש שנייה כדי לצאת ממנה. לא בוחרים את הראשון, לא בוחרים את השני. מה המשמעות? תחיה ביניהם ותהיה כמה שיותר מאושר.
חוסר זה מילה שאני, כאילו היא לא ממש משקפת בעיניי, בטח לא את החוויה של היתמות שלי, פשוט כי חוסר זה המצב, זה ברירת המחדל שלי. כאילו, בברירת המחדל שלי אין לי אבא. יש לי יותר חוויה של תקווה שזה לא היה ככה, או תקווה שהוא היה. שאני ארגיש חוסר, הייתי צריכה קצת להרגיש שיש לי משהו, והחוויה הזאת שיש לי משהו היא חרוטה בי, היא מסומנת בי, אבל היא לא מספיק במודע שלי, ולכן כאילו אני מרגישה ש... בהחלט רגעים שהייתי רוצה אותו, רגעים שהייתי מרגישה איזה בסה, כזה מין פספוס, רגעים שהייתי מרגישה תסכול שהוא לא נמצא בהם. אבל גם יש הרבה רגעים שכאילו, העובדה שהתייתמתי בצבא ושאבא שלי נהרג בצבא, כאילו, זימנו לי גם הרבה רגעים של אם כבר אז כבר, כאילו, הרבה מפגשים מרגשים עם אנשים, הרבה הזדמנויות מרגשות.
כשהגיע יום הגיוס, ניצן בחרה ללכת בעקבות אביה והתגייסה לגולני כמשק איתש.
הגיוס שלי לגולני זה חוויה משותפת עם אבא שלי, אבל זה גם חוויה משותפת שלי עם אבא שלי שהוא גולני מבחינתי, כי מהיום שהוא נהרג, אז הקצינות מאוד ליבו אותנו, והצבא מאוד ליבה אותנו, וכל החוויות שחוויתי בתוך הדבר הזה, אז כאילו זה יותר במשותף עם החלקים שלי יש, שאני חווה אותם כאבא שלי.
החיים שאחרי המוות מחוללים לפעמים הפתעות ממקומות לא צפויים. ניצן מספרת שאיך שלא נהפוך את זה, המוות של אבא שלה הוביל אותה בעקיפין לבעלה יעקב.
באחת השמירות שלי יעקב פשוט הגיע לבסיס, הוא הקפיץ חבר לבסיס, וחיכה לו כמה זמן כי הם היו צריכים לחזור הביתה באותו היום, ואמרתי לו שהוא לא יכול להיכנס כה על אזרחי ושישב להעביר לי את השמירה. באמת כאילו משם זה התגלגל לחופה, וכאילו החיבור הזה שכאילו אפילו כשאבא שלי לא נוכח, אז הוא מאוד מאוד נוכח, והוא מאוד משפיע, והוא מאוד מכוון את הדברים.
את חושבת לפעמים מה היה קורה אם הוא היה כאן?
היי, הרבה כאב היה נחשף. אבל את יודעת, כאילו, אני מרגישה שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מתפקחים, אנחנו מבינים שהחיים מורכבים, וכנראה שאם בעיה אחת הייתה נפתרת בהם, אז היו רצצות אחרות. אם אבא שלי היה כאן, זה לא היה קורה, והחיים שלי היו מוסלמים, אבל אני לא יודעת איפה אמא שלי ואבא שלי היו. סטטיסטיקת הגירושים היא מאוד גבוהה. ואני לא יודעת מה היחסים שלי באמת היו איתו. אני כן, כאילו, בלב שלי יודעת שהייתי ילדה של אבא, אני גם כאילו מקבלת על זה חיזוקים, אבל הייתי רוצה להאמין שאם הוא היה פה, הכל היה ורוד. להגיד לך שבגיל 28 אני מאמינה לזה, לא. אבל יכול להיות שזה היה מביא אתגרים ולא טראומות, וזה אולי משהו שהייתי רוצה להחליף.
יש תמונה ידועה של אמנון מחזיק את הראש בלילה של אסון המסוקים. תמונה שאפשר לפרש אותה כרגע של חולשה, ואפשר לקרוא לזה בעיניי המון כוח. הכוח והעוצמה להפגין את הכאב, להפגין את הפגיעה. זה בסדר, גם כשאתה רמטכ"ל, וגם כשאתה סגן, וגם כשאתה סמל, זה בסדר שאתה גם כאוב ואתה אומר את זה. אני לא חושבת שמישהו מאמין בסופרמנים, או רוצה שאני לא הייתי רוצה שהמפקדים של צהל יהיו סופרמנים. ממש לא. כשאתה זה שלוקח את האנשים, ואחר כך מחזיר אותם מתים או פצועים, אל אמא שלהם, ואל אבא שלהם, ואל אישה שלהם, ואל הילדים שלהם, ואל יקיריהם, אתה לא נשאר שלם. משהו ממך מת אולי עם כל אחד מהם, שלא אומר כלום על שמחת החיים ועל האמונה בחיים ועל היכולת להמשיך. להפך, אולי זה אפילו מחזק. אבל ברור שזה פוצע, זה מצלק כל אחד. אני לא חושבת שהוא מיוחד בזה.
אני השתחררתי מהצבא, לא יודע. והלכתי ועשיתי את המסלול הישראלי, בשיא הכוח הייתי על הקצה 15 שנה בהדחקה. 15 שנה לא הייתי מודע לזה שיש לי פוסט טראומה. זאת אומרת, לפני 10 שנים בערך ישבתי עם גיסי, לשיחה לא קשורה בכלום, ואמרתי לו, אתה יודע, הפעם האחרונה שראיתי אותך בוכה, היה כשארז גרשטיין נפטר, איזה תת-אלוף כזה גיבור. ואז הוא אמר לי, כן, בסדר, ארז גרשטיין, אבל אתה יודע איך אתה נראית באסון המסוקים? הרמתי לו את הראש, אמרתי לו, אני? באסון המסוקים? מה זאת אומרת? מסתכל עליי, מסתכל עליו, אנחנו מתחילים לדבר, ושעה וחצי אחרי זה אני זוכר הכל. בעשר שנים מאז שאני מודע וזוכר, אז אני זוכר ואני רואה את זה. בעיקר בלילה כשאתה תמודע מחובר, סיוטים, לא ממש ישן טוב, כשכן אז אלה פרקי זמן קצרים, עוררות מוגברת, דריכות, ויסות חושי. נכנסנו לאולפן, נהיה לי מאושר, כי שקט פה. אני בבית 90% מזמן העירות שלי עם אוזניות מבודדות רעש. וואו. קודם כל, קודוז לאשתי, היא זו שמשלמת הכי כבד על הפוסט-טראומה שלי. כי אני נושא את עצמי ואני נלחם בפוסט-טראומה ואני מאוד משתדל ואני עושה את מרב המאמצים כדי להישאר אדם ובעלה ואבא של הילדים שלי והכל. אבל היא צריכה גם לסחוב אותנו וגם לסחוב אותם. יש לי תקופות שהן מאוד קשות. יש לי תקופות שהן כמעט אי עשייה. ולעומתם יש תקופות שאני עושה בשביל כל החברים המתים שלי.
בשלוש השנים האחרונות הכריז משרד הביטחון על שני חללים נוספים באסון. רדאי פילס וסרן טל הררי זכרם לברכה, אנשי רפואה שסייעו בחילוץ ההרוגים מההריסות ביחד עם אדם וסבלו מפוסט טראומה עד שהגוף קרס. 20 שנים ויותר אחרי שהנפש קרסה. ואדם, כדי להתמודד, הוא בחר לתת שם לפוסט-טראומה שלו.
אגב, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, השטג יש לי פסט-טראומה עם אנדרסקור, ייקח אתכם למלא פוסטים שלי. אני חושב שמכיוון שאני חי איתה כל כך הרבה זמן, פוסט-טראומה, והיא חלק ממני, אז כבר עדפתי לתת לה כינוי חיבה. כי היא חלק ממני ואני מעדיף כבר פחות לא לאהוב, אבל לקבל או להכיל. והעשייה הזאתי, היא לכבודם ובשבילהם. זאת אומרת, אני כל פעם כשאני כותב על זה ונחשף, מגיע אליי מישהו במסנג'ר. אותם החיילים שהצבא ומשרד הביטחון ובתכלס הממשלה שלחה אותם לעשות את הדברים, בין אם זה אסון המסוקים או בין אם זה, אתה יודע, התקלויות בלבנון או בשטחים, מן הראוי שנאכיל אותם גם אחרי זה כשאנחנו חוזרים הביתה. כשצריך לעזור לנו לחיות את החיים שלנו. אז אני לא מצפה שאף אחד יחיה את החיים שלי בשבילי או יתקן אותם בשבילי. It's my life to live and it's my life to mend. מישהו היה פעם שואל את הפוסט-טראומטיים, תגידו, אפשר לעזור לכם איכשהו? אני נורא מחכה שמישהו ישאל אותי זה.
אסון המסוקים היה הראשון מתוך שורה של אסונות צבאיים ברצועת הביטחון בשלוש השנים שיבואו עד הנסיגה החד צדדית מדרום לבנון. ובכל זאת, ביום שאחרי, בצהל ניסו לחזור לשגרה כמה שיותר מהר, כפי שהסביר אמירם לוין.
אבל המלחמה התגברה, והיו עוד ועוד הרוגים. היה התקרית הקשה של שייטת 13 שנהרגו 11 לוחמים, והיה המערב בסלוקי של גולני שבשריפה נשרפו למוות 5 לוחמים, והדברים האלה חלחלו. חלחלו לציבור, כמה התנועה של 4 אמהות, וכן השפיע על האווירה, אבל לא בתוך הלוחמים ובטח לא בתוך פיקוד צפון. זה היה עוד טריגר שבשלה ההבנה שאולי יש דרך יותר טובה.
ומה קרה באותו לילה בשמי הגליל העליון? ועדת חקירה לנסיבות האסון שמינה שר הביטחון דאז איציק מרדכי, בראשות מפקד חיל האוויר לשעבר דוד עברי, קבעה שעל אף מאמציה לא הצליחה להגיע למסקנות ברורות וחד משמעיות באשר לנסיבות התאונה. וכנראה מה שקרה בשניות האחרונות לקראת ההתנגשות יישאר תעלומה לעד. בניגוד לאסונות ומחדלים אחרים בישראל במהלך השנים, אסון המסוקים הוא אולי אירוע חד פעמי שלא נשמעה בו קריאה ציבורית לעריפת ראשים.
והמשיכו, ואני חושב שטוב שלא עורפים ראשים. השיטה של לערוף ראש היא לא נכונה. היא לא נכונה. אחרת יישארו לנו רק מפקדים שלא עשו טעויות כי הם לא עשו כלום. לכן אני חושב שהגישה הזאת נכונה. כן הפיקו לקחים, שינו את מערך המסוקים, קבעו נעלי בטיחות אחרים, עשו את זה, ועדיין הסיסמה של הפקנו את כל הלקחים, היא בעצם לא קיימת. אין דבר כזה. הלחימה והסיטואציות המבצעיות מזמנות לך אירועים ושיקולים שקשה לחזות אותם, וקורה לך אסון. אבל מצד שני, אלה המפקדים שלנו, אלה החיילים שלנו, אלה הטייסים שלנו. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ואם טרם האזנתם, חפשו את החלק הראשון של הפרויקט המיוחד שלנו במלאת 25 שנים לאסון המסוקים, בלילה שנפלו השמיים. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאלה מוסי פיקה. על הסאונד, ניסו עזרן, אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.